פרשת חוקת פותחת בעניין טומאת מת. והעניין הזה של טומאה בכלל וטומאת מת בפרט, כשטומאת מת היא הכי חמורה, צריכה איזשהו הסבר. כמובן תורה יש בה סודות, ובוודאי שעניין טומאה וטהרה זה עניין פנימי, אבל בדרך שאולי יכולה לקרב את הדברים אל השכל, הכוזרי במאמר שני כותב שבעצם כל הטומאות כולם, או כמעט כולם, אבל הוא מנסה להכניס את כולם, זה איזשהו גם קשורות למוות. גם קרי וזר ומצורע, כולם יש בהם איזשהו עניין של איבוד חיות. והתורה באה להרחיק אותנו מהנקודה הזאת של טומאת מת. הייתי אומר, וזו הנקודה המרכזית של השיחה, שטומאת מת באה להגיד לנו, כן, להתרחק מהמוות ולדבוק בחיים, בכמה וכמה מובנים. בעצם בחרתה בחיים לדבוק בחיים, ומוות תתרחק. עכשיו, זה לא צריך להגיד לאדם באופן טבעי שאדם רוצה לחיות, ואנשים מתים, מפחדים ממוות ועושים את כל המאמצים כדי לחיות. איך אמר המגי מדובנה, אמר את המשל הזה, אבל נגיד את הדבר בקיצור בלי המשל: על כוחך אתה חי ועל כוחך אתה מת ועל כוחך אתה עתיד ליתן דינים וחשבון. אז הוא אמר, למה אדם צריך לתן דין וחשבון? אדם יכול לבוא להגיד, לא ביקשתי שאני אחיה, אז למה אני צריך לתן דין וחשבון? אני ביקשתי שאני אבלד, לא שאלו אותי. אבל אומרים לו, על כוחך אתה חי, בוא נראה אם אתה רוצים למות אותך, נו, אתה תרצה. אם כאן על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, אז על כוחך אתה עתיד לתן דין וחשבון. הוא מספר סיפור, בהזדמנות אחרת מספר את הסיפור, משל יפה. אבל יש משהו בחוויית המוות, אם אפשר לקרוא לזה, או המפגש עם המוות, שיכול לגרום לאנשים לאיזשהו חידלון. ואדם יבוא ויגיד לעצמו, כן, אז מה שווה החיים? ומהנקודה הזאת התורה צריכה להרחיק. וזה יכול לבוא בשני אופנים. אופן אחד, שזה אולי העניין המשמעותי יותר של טומאת מת, אדם יכול לבוא ולהגיד לעצמו, ממילא בסוף כולם מתים, וכמה נחיה פה, אז מה, הכל עובר, הכל לא שווה, הכל חסר משמעות, מה יש לי כאן לעשות? ולהיכנס לאיזשהו דיכאון ואיזושהי מחשבה של חוסר משמעות של החיים, ולהפסיק לעשות, לחדול מלעשות. והתורה אומרת, לא, ההליכה הזאת והדבקות הזאת והשייכות, בין אם זה דבקות מחשבתית או איזו, לא, תתרחק מהטומאת מת הזאת, מהמחשבה הזאת שממילא אין למה לעשות. יש משמעות עצומה לחיים. יכול להיות אפילו מישהו ברמה אחרת יותר גבוהה, אומר, מה זה, הכל העולם כבר חושב יותר גדול, יש גוף ויש נשמה, והנשמה היא היותר עיקרית, והנשמה היא נצחית, ובסופו של דבר כולנו נגיע לעולם הבא, ואנחנו רוצים להגיע לעולם הבא, אז בסדר, נו, אז מה זה החיים פה? זאת אומרת, שתי סכנות יש של מאיסה בחיים ודבקות במוות, חלילה. יש בצד הנמוך יותר, המייאש יותר, אובדני יותר, שאדם אומר לעצמו, ממילא בסוף נמות, אז מה, מה, מה שווים החיים האלה בכלל? בסוף כולנו מתים, ואז אין טעם לעשות, בשביל מה לעשות, בשביל מה לעשות? הכל לא שווה. כמו בצורה הקיצונית שאפשר לקרוא את כהלת, אבל אבלים. הכל הרי לא שווה. אפשר ברמה עוד יותר גבוהה לבוא ולהגיד, בסדר, הרי אנחנו יודעים מה באמת חשוב, העולם הזה לא חשוב, מה שחשוב זה העולם הבא, כן? וגוף, מה הוא חשוב, העיקר זה הנשמה, אז בואו נזלזל בגמרי בחיים. ועל שתי הנקודות האלה התורה צריכה להרחיק אותנו מהמוות, להגיד לא, המוות זה מתמה, כי לבחור בחיים, לדבוק בחיים, אפילו למי שחושב, כן? העיקר זה עולם הבא. יש בדיחה כזאת שזקן וזקנה אחרי שאריכות ימים נפטרו הגיעו לגן עדן, והם מסתובבים שם שניהם, האיש והאישה, הזקן והזקנה, מסתובבים להם בגן עדן, נהנים להם שם מהכל ומסתובבים. אז אומרת האישה לבעל, וואי כמה נעים פה, כמה יפה פה, תראה איזה גנים, איזה עולם נפלא, וואי כמה טוב פה. אז הבעל אומר לאישה בכעס, אם לא את והקמח המלא והטבעונות שלה, כבר לפני 10 שנים היינו יכולים להיות פה, כן? אז זה מי שאומר, טוב, מה, כבר היינו יכולים פה להיות מזמן. לא, הגרא אומרים, הגרא לפני מותו, ותארו לכם, מי יש לו איזשהו קשר למה שמחכה להגרא בעולם הבא? הגרא לפני מותו לקח את הציצית בידו ובכה ואמר, איי עולם עולם כמה טוב אתה, כמה קשה להיפרד ממך, כאן בעולם הזה בזהוב אחד אפשר לקנות ציצית שזוכים בה, שווה לכל תרי"ג מצוות וזוכים בה, והנה אני הולך לעולם שבו זהו, כבר אין מה לעשות שם. עולם העשייה זה פה. אז כשמדברים על דבקות בחיים, אומרים לך, בחרת בחיים, גם אם אתה חושב, אתה מאמין גדול בעולם הבא, אבל פה, זה עולם העשייה. תתרחק מהמוות. כי אנחנו נמצאים פה, ופה התפקיד שלנו זה להספיק, זה לעשות, זה לפעול, ליצור, להשפיע. כל זה בא ואומר לנו, בחרת בחיים. אני ארחיב קצת בנקודה הזאת. הרמב״ם, פרק יוד יסודי ב יסודי התורה, בהלכה הזאת של קידוש השם, ששם הרמב"ם מגדיר את כל העניין של קידוש השם וחילול השם. וקידוש השם, וזה עיקרו של הפרק, זה העניין שאדם על ג' עבירות או בשעת השמד ובכמה עניינים אחרים צריך למסור את הנפש, יארג ואל יעבור. וזה נובע מחמת המצווה של קידוש השם. אבל הפתיחה של הרמב״ם והסיום שלו מעוררים עניין, כי הרמב״ם פותח ככה: כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזרים שלא לחללו, שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. בית ישראל מוזרים לקדש את השם ומוזרים שלא לחללו. אומר הרמב״ם, כיצד? מה אנחנו היינו מצפים כיצד? שיבוא ויגיד הרמב״ם, אתה צריך לקדש את השם באותם מקרים של יארג ואל יעבור. אבל אומר הרמב״ם, כיצד? בשעה שיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, הוא יארגנו יעבור ולא יארג, שנאמר במצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו. אומר הרמב״ם את הכיצד, הוא מתחיל בצד השלילה. אם אדם עובר שער עבירות, אומרים לו, או שהורגים אותך, אז יעבור ואל יערג. ולא סתם יעבור ואל יערג, אם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו, יש בו כמו עיבוד עצמו לדעת חלילה. ומה דברים אמורים בשער מצוות? אז הפתיחה של הרמב״ם היא מוזרה, בגלל שאתה פותח בעניין של קידוש השם, ואתה מדבר בצד השלילה, היה צריך לשים את זה אחר כך בעניינים האחרים. אבל כיצד, על ג' עבירות, היה צריך להגיד. צריך ביור קצת. הסיום של הרמב״ם, ותכף תראו איך אני מחבר את זה, הרמב״ם הרי בפרק הזה כל כולו מדבר על באמת על העניינים של יערג ואל יעבור, אבל בסוף הוא אומר שיש קידוש השם וחילול השם בחיים, ואומר הרמב״ם, מסיים, אם דקדק חכם על עצמו והיה דיבורו, ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אדם גדול בתורה ומפורסם מחסידות דברים שהבריאות מרננות אחריו, הרי זה חילל את השם. ואם דקדק החכם על עצמו והיה דיבורו בנחת עם הבריאות ודעתו מעורבת עמהם ומקבלן בסבר פנים יפות, נעלב מהם ואינו עולבה, מכבד להם אפילו למקילים להם, נושא ונותן באמונה, עושה בכל מעשה לפני משורת הדין, עד שיהיו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו מתאבים למעשה, והרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר, ויומר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. אני חושב שהפתיחה והסיום של הרמב״ם נובעים מאותו שורש, ועל פי הקדמה שהקדמנו זה נפלא מאוד. אדם היה יכול לבוא ולחשוב, ובעת שאולי יש אומות כאלה שחושבים ככה, שכשהתורה אומרת לנו יערג ואל יעבור על עבירות מסוימות, יערג ואל יעבור זה בגלל שתעזוב, מה זה החיים כבר? תעזוב, מה? נו, מה? חיים, ממילא בסוף כולם מתים, אז לא נורא, תיהרג. אדם היה יכול להבין שיהרג ואל יעבור של התורה נובע מחמת איזשהו זלזול ביקרת החיים. אומר הרמב״ם, לא, החיים זה הדבר הכי חשוב שיש, עד כדי כך שהתורה מזהירה אותנו בשום פנים ואופן לא לעבור באופנים אחרים, ואם עבר מתחייב בנפשו. ואף על פי כן שהחיים הם כל כך חשובים, יש לפעמים שיש דבר עוד יותר חשוב, וזה העניין של קידוש השם בעניינים האלה. אז הדבר הזה של השלילה מגדיל לי את התוכן הפנימי של קידוש השם. כשאתה מבין מה זה חיים, ואתה מבין שאף על פי כן יש דברים שאדם צריך למסור את הנפש, אז אתה אומר, וואו, חיים זה כזה דבר נורא, ואף על פי כן יש דברים. זה קידוש השם. קידוש השם מקבל את המשמעות שלו אחרי הגדלת המשמעות של מושג החיים. יוצא שבעצם החיים זה הדבר הכי גדול שיש, אלא שיש דבר נעלה מזה, שזה קידוש השם, שבשבילו שווה למסור את החיים. השתא דעתינו לאחי, יוצא שאם אדם זוכה לקדש את השם בחייו, אז מה עשינו פה? גם זכינו לקידוש השם הגדול וגם להישאר עם קדושת החיים. זה שיא השיאים של קידוש השם. זה ברגע שהרמב״ם פותח לנו ואומר מה זה חיים, ואף על פי כן יש משהו שאתה מצווה למסור, כי קידוש השם נעלה מעל החיים, אז קידוש השם בחייו, אתה משלב את שני הדברים, את שני הדברים הכי גדולים ועושים. לכן מסיים הרמב״ם את הפרק הזה, זה לא סתם על דרך המוסר, זה קידוש השם שמשלב לי את הסתירה שקיימת תמיד. הנה קידוש השם בחיים. ולכן השאיפה של האדם זה לא להיות בצורה של קידוש השם על ידי מיטתו, אלא לקדש את השם בחייו. זו צריכה לקרות השאיפה. ואני הייתי מוסיף דבר ששייך לדורנו. הרי כולם יודעים את פרק יחזקאל, בפרק למדבר ביחזקאל, הפרק הזה שמדבר שיש קידוש השם וחילול השם שלא תלוי במעשה האדם, אלא תלוי בגורלו של עם ישראל. באמור להם עם השם אילו מארצו יצאו, כן? על אותו חילול השם שקורה בגורלו של עם ישראל. ויצאנו כבר לדבר שכאשר אדם שותף במעשה וגורם לקידוש השם בחיים שהמציאות מקדשת שם שמיים, ונגיד התגשמות של נבואות הנביאים בימינו, שרואים איך עם ישראל שב לארצו, איך עם ישראל חוזר למקומו, ועוד איתו קרמים בערי שומרון, ועם ישראל מתיישב ובונה ומצליח ומנצח במלחמות, שזה קידוש השם על ידי קיום דברי הנביאים ועל ידי המציאות שקורה לעם ישראל, הפך מאותה נקודה של חילול השם שקורה במציאותו השפלה של עם ישראל, אז אדם שותף בחייו ובמעשיו, בחייו ובמעשיו לקידוש השם. אז הוא משלב את קדושת החיים עם עשיית קידוש השם. אז אם אנחנו באים ואומרים שהפרשה שלנו מדברת אותנו מוות, זה מתמה. אל תדבוק או אל תתקרב למוות, לא להרגיש את החולשה ואת הייאוש ואת הדיכאון ואת ההרגשה שממילא הכל אפס והכל הבל הבלים ובסוף הכל אבוד וממילא כולנו נמות ולכן אין מה לעשות, אלא לא, אתה נמצא כאן בעולם המעשה של חיים וחרת בחיים, כי אתה צריך לעשות ולפעול, וכמו שאמר הגר"א, אתה יכול פה בזוז אחד לקיים מצוות, בעולם הבא אתה לא יכול לעשות, אין חשבון בעולם הבא. ואל תחשוב גם מחשבות שתבוא ותגיד הרי הגוף זה עובד והנשמה זה העיקר, אז מה נעשה מאמצים או מה זה חשוב. לא, התורה מדגישה לנו, כן, וחי בהם פיקוח נפש דוחה שבת, כן, ואסור לאדם לאבד את עצמו. תתרחק מטומאת מת, תבחור בחיים. והתורה כשהיא אומרת לנו לקדש שם שמיים, הרמב״ם פותח את הדבר עם הצד השלילי, אסור לאדם לאבד את חייו ואפילו למסור את הנפש במקום שנאמר יעבור ואל יהרג, כי חיים זה לא דבר מזולזל, ואף על פי כן יש דבר גדול ממנו. וכיוון שכך, אשרי מי שיצליח לקדש שם שמיים במעשיו בחייו, בין אם זה בדרכו של הרמב״ם בסוף הפרק על ידי שפלוני שלמד תורה ראו מה נעים מעשיו, ובין אם זה בדרך שאדם שותף לאותו קידוש השם שנעשה במציאות שעוברת על עם ישראל, שעם ישראל בשפל זה חילול השם, באמור להם עם השם אלו מארצו יצאו, כשעם ישראל חזק, מנצח במלחמות, נוקם באויביו, כשעם ישראל מיישב את ארץ ישראל, משיב את הגלויות לכאן, מתגשמות נבואות הנביאים, קידוש השם. אם אתה שותף לדבר הזה, אתה מקדש שם שמיים בחייך, אז קדושת החיים משתלבת עם קידוש השם, שאין דבר מעלה מזה. זה ההתרחקות מהנקודה של תומת מת. ואני חושב שכיוון שהבנו ככה, נבין, או בעקבות זה עוד דבר. יש בפרשה שלנו את הדרשה המפורסמת, זאת חוקת התורה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומרים חז"ל, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שמימית עצמו עליה. הרמב״ם כמדומני מביא את הדרשה הזאת בפרק כתר תורה ואומר, אה, אין דברי תורה בהלכה י"ב, אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באילו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שמעמית עצמו עליהם ומצער גופו תמיד, ולא ייתן שנת לעיניו לאפפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שמעמית עצמו באוהלי החוכמה. תמיד היה קשה לי, בסדר, הדרשה של חז"ל היא דרשה, ולא שואלים על דרשות כל כך, אבל מה המיקום הזה בדיוק כאן? כן, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. פה בפרשת פרה אדומה, פה התורה צריכה לכתוב לנו את הדבר הזה. אז פעם בשיחה אחת אמרתי, בשיחה שדיברתי בלימוד התורה, שכמו שטומאה וטהרה ופרשת פרה אדומה זה חוקה, וחוקה א' זה דבר קבוע, זה מציאות, וב' זה דבר שאל תחפש לזה טעם, זאת אומרת זה דבר שככה הוא, חוקה חקקתי גזרה גזרתי, ככה בעניין שאין התורה מתקיימת אלא במי שמעמית עצמו עליה. זה לא דבר שקיים בשאר חוכמות. שאר חוכמות יכולות להיות תלויות בכישרונות שלך, בהצלחה, ביכולות אחרות שניתנו לך, אבל פה זאת התורה אדם כי ימות באוהל, חוקה חקקתי. כן, זה מין מהלך שנמצא, אין התורה מתקיימת, אבל זה מהלך אחד. היום בשיחה, בעקבות הדברים שאמרנו, אני רוצה לומר שפה צריכים להדגיש את הדבר הזה, כי אדם יכול לקחת את השיחה שלי לקיצוניות השנייה. עכשיו אמרתי הוא בחרת בחיים, נכון, בוא נתרחק מהחוויה השלילית של חוויית המוות, מתומת המוות, ובחרת בחיים, כי החיים זה הזמן שלנו לפעול ולעשות, להשפיע, אחר כך כבר אי אפשר. והתורה אומרת לנו קדושת החיים, אז אדם יכול לבוא ולהגיד הבנתי, בוא נלך לעשות חיים גם כן. כן, זאת אומרת מה שנקרא לבחור בחיים, לעשות חיים. אז סימן, עכשיו הסברת לנו כמה הגוף חשוב, כן? כמה החיים חשובים וכמה הגוף חשוב, אז בוא נתענג ונהנה ונעשה, אני לא מדבר אפילו על דברים אסורים, אלא בוא נטפח את העניינים הגופניים, כי רק עכשיו שמענו, אז צריך לעשות שנינו. המילה חיים זה באמת אותו דבר, כן? אבל יש לחלק בין לבחור בחיים לבין מה שהעולם קורא לעשות חיים. אני טוען שמה שאנחנו עושים זה גם לעשות, זה לעשות חיים, אבל מה שהעולם קורא, כן? טעם החיים קוקה קולה, לא זה הבחרת בחיים. מה הרעיון? הרעיון הוא אדם צריך לחיות, ולחיות כי יש לחיים פה בעולם הזה, יש לנו תפקיד. אבל כדי שנוכל לעשות את התפקיד אנחנו צריכים לחיות, אבל אין המשמעות של החיים האלה עניין של טיפוח הגוף, אלא לחיות על ידי שדווקא נוכל להקדיש לטיפוח הנשמה. זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו. אל תחשוב עכשיו שאני כל כך מזהיר אותך מהמוות שבוא נחיה ונטפח את הגוף, לשמור על הבריאות, כן, ודאי לשמור על הבריאות, כן, לעשות את כל המאמצים להיות בריאים. אגב, דבר ידוע הוא שהרבנים החרדים, כן, שם כשהם הולכים להתייעץ איתם ענייני בריאות, הם מחפשים את המומחים הכי גדולים, את הפרופסורים הכי גדולים. הנה, אולי יכול לעשות פה שם משהו עוד יותר טוב, עוד יותר, ראו יותר מומחה, מחפשים את הרופאים הכי טובים. כי לחיות, ודאי, כל רגע של חיים אי אפשר לשער אותם, אבל אין זה אומר שאתה צריך לטפח את הגוף באופן של לעשות כיף והנאות, ולבוא ולחשוב שאם החיים הם כל כך חשובים בוא נפנק את הגוף. אומרים לא, תשמר, אבל אין התורה מתקיימת אלא למי שממית עצמו עליה. אני ודאי רוצה שתחיה, אבל אני רוצה שתחיה בשביל שתחיה כמו שצריך. עידונים, פינוקים, אין אדם, התורה מתקיימת על מי שמעמיד את עצמו עליה. אז היכולת, עכשיו צריך להיזהר, הדרכה בישיבה, אסור לקחת את זה. לפעמים יצר הרע תופס את האדם עם הגמרה הזאת, אין התורה מתקיימת אלא מי שמעמיד את עצמו עליה, כן? ובן אדם לא ישן ולא אוכל וזה, ויצר הרע שמח מאוד, כי על ידי זה האדם, כן? באמת יוצא לגמרי מהמסלול. צריך לעבוד בחוכמה ובשכל. אני הייתי שכן של הרב אברמסקי, גאון הרב אברמסקי, חיבר את החזון יחזקאל, אישיות מיוחדת היה, גדול, אחד מגדולי הדור. הוא אמר, מתמיד זה מי שאוכל בזמן, לומד בזמן ויושן בזמן. זה מתמיד, שהכל אצלו חשבון שבזמן. וגם הוא ידע את הרמב״ם הזה. כוונה היה, אבל השאלה היא את מה אתה עושה עיקר. בחירה בחיים אינה אומרת לעשות את הגוף עיקר, אלא לבוא ולהגיד, הגוף הזה מאפשר לנפש שלנו לפעול ולעשות, בוא נקיים אותו. אבל נקיים אותו בשביל שלא לשכוח מה המטרה העיקרית. אם אין התורה מתקיימת על מי שממית עצמו עליה, בוא ונעשה, בוא ונעשה, נחיה כדי לחיות נכון, כדי שנוכל לפעול כאן את מה שלא נוכל לעשות לעתיד לבוא. אין התורה מתקיימת על מי שממית עצמו עליה. אז היכולת הזאת להחזיק את שני הדברים האלה, ביד אחת לדעת את קדושת החיים ולזכור שלהתרחק מהחידלון או מההשפעה השלילית שיש לתופעת המוות, ולבוא ולהגיד, יש לנו תפקיד פה בכל רגע של חיים שלנו, אשרינו שאנחנו יכולים לעשות ולפעול, ואשרינו שאנחנו יכולים לעשות ולפעול כדי שלא נשכח מה הפעולה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו, אלא במי שממית עצמו עליה. כיוון שנשאר 3 דקות, אז אני לא רוצה שתפסידו את המשל של המגיד מדובנה, משל מתוק מדבש, כן? על כוחך אתה חי, על כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שאל המגיד מדובנה, כן? אם על כוחך אתה נולד ועל כוחך אתה חי, אז למה אתה רוצה לתת דין וחשבון? אז אמר המגיד מדובנה, משל לאדם שהיה עשיר גדול והיו לו 2 בנות, אבל שלא הצליחו למצוא את השידור שלהם. למה? אחת הייתה מאוד לא יפה, כן? אחת הייתה מאוד לא יפה, מכוערת, והשנייה הייתה אחת שכל הזמן צועקת ומקללת וכו'. אף אחד לא רצה להתחתן לא עם שתיהן. עד שבא שדכן גאון ומצא שידוך נפלא לשתי האנשים האלה. למכוערת הוא נתן עיוור, ולמקללת נתן חירש, והם שניהם, היא מקללת והוא לא שומע והוא לא רואה איזה אישה יש לו, ושניהם חיים באושר נפלא מאוד. ככה חיו שנים. אחרי שנים הגיע לעיר רופא מפורסם, מנתח מוצלח מאוד, וכולם, כל מי שהולך אצלו מתרפא. הגיעו שני האלה, העיוור והחירש, באו גם הם לרופא המנתח, והנה הרופא המנתח הזה הצליח אכן לרפא את שניהם, את העיוור ואת החירש, והם בריאים ושלמים חוזרים הביתה. אבל פה התחילו הצרות שלהם. הוא רואה איזה אישה יש לו, הוא שומע את הכללות. קיצור, שוד ושבר. בא הרופא לקחת את השכר מהם, לא שילמתם לי עוד, כי הם אמרו, נחזור בטיפול השבועי שלם. מבקש את השכר, אומר, כסף אתה רוצה, הרסת לנו את החיים, לא רוצה לשלם לכם. באו לרב, משמיעים את הטענות, הוא אומר, לא שילמו לי על זהו, הם אומרים, לא, מה מגיע לו, הרס לנו את החיים. ישב הרב וחשב, אומר, אתם צודקים, כן? אתם צודקים שאתם אומרים שלא שווה לכם. אז אתה רופא, רופא מומחה, אתה יודע גם להחזיר אותו להיות עיוור ואותו להיות חרש? אומר, כן, זה עוד יותר בקלות אני מצליח לעשות מאשר זה. אז הוא אומר לרופא, הנה, תחזיר אותם למצב הקודם, כי הם אומרים שאז היה להם יותר טוב. הם שמרו את זה, אמרו חס ושלום, מה פתאום? סימן שזה נוח לכם, שלמו. אמר המגיד מדובנה, נכון שעל כורחך אתה נולד ועל כורחך אתה חי, אבל מה אתה חושב שבגלל זה אתה לא יכול לתת דין וחשבון? הרי על כורחך אתה מת, מי רוצה למות? אם כמה אנחנו עושים מאמצים כדי ללכת לרופאים על כל פיפ שיש לנו, אם כוחך אתה מת, סימן שטוב לך בחיים, אז על כוחך אתה עתיד ניתן דין וחשבון. אי רצון שנזכה לתת דין וחשבון, עם המשל ובלי הממשל.
Thank you.